הרב בני לאו.
הגענו לפרק ה' בספר הושע, וכאן בפסוק י' ג' מתחבא איזשהו ממצא היסטורי שדרכו אנחנו יכולים להאיר את כל הפרק כולו. הממצא הוא: וירא אפרים את חוליו ויהודה את מזורו, וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב, והוא לא יוכל לרפוא לכם ולא יגיע מכם מזור. אני מתחיל מכאן מפסוק י' ג', כי אני רוצה לגעת ברגע הזה של וילך אפרים אל אשור. זו הפעם הראשונה כאן בספר שלנו שאשור נכנסת לזירה. אם אתם רוצים מבחינה כרונולוגית, זו הפעם הראשונה בספרי הנביאים שאשור נכנסת לזירה. אשור זה סיפור גדול. אשור זה סיפור שאנחנו צריכים להקדיש לו כמה דקות, מכיוון שלאשור יש היסטוריה רחוקה. אנחנו זוכרים עוד בימי אחאב את הקרב הגדול בקרב קרקר, שהשאיר אחריו שלמן עשר כתובת גדולה. זה לפני 100 שנה. זה היה בשנת 853 לפני הספירה. עכשיו אנחנו נמצאים בשנות ה-750, בימי ירובעם, 750, 100 שנה אחרי. אבל כאן נכנס, בשנות ה-40, נכנס תגלת פלעשר השלישי לזירה. הוא נכנס והוא בעצם מלך חדש שמחליט להיות אימפרטור. זאת החלטה. זאת החלטה מדינית, החלטה פוליטית, שהוא מודיע לעולם: אני הולך להיות אדון העולם. יש הרבה סיפורים על תגלת פלעשר השלישי, איך הוא גדל, את מי הוא ראה מול עיניו כדמות האב המכונן. אבל הרגע הזה שאנחנו באמצע המאה השמינית ופתאום חווים את העלייה הגדולה של תגלת פלעשר, היא הסיפור שמלווה אותנו כאן. לאורך ספר הושע יש כל מיני נגיעות היסטוריות, יש פה כל מיני רמיזות, אתם רואים את החוויה הזאת שלו, אבל כאן אנחנו יכולים לגעת בפסוק המדויק הזה, וילך אפרים אל אשור. גם אפרים יש חולי, וגם ליהודה יש מזור, אבל אפרים הולך אל אשור, לא נאמר מילה על יהודה. מה הרגע? הרגע הזה הוא רגע שבו אנחנו יודעים שיש מסע של תגלת פלעשר אל ארץ ישראל. המלך בתקופה הזאת הוא מנחם בן גדי. בואו נזכר איך הגענו למנחם בן גדי. הרי היינו בשושלת ירובעם. אחרי ירובעם עלה לשלטון בנו זכריה, אבל זכריה צ'יק צ'ק, ממש מהר מאוד, איבד את שלטונו. השלטון הזה נתפס על ידי המורדים מן הגלעד. המורדים מן הגלעד הושיבו על כיסא השלטון את שלום, את שלום, ושלום הזה, שכנראה מיבש, הוא מצליח להחזיק מעמד חודש, ואז מגיע מנחם בן גדי. מנחם בן גדי מתרצה, והוא מחסל את המרד מן הגלעד, ובאופן אלים, אלים מאוד מאוד, מנחם מנהיג שלטון בארץ. נאמר לנו בספר מלכים, איכשהו מכה, תפסח ואת כל אשר בא, את גבוליה מתרצה, ויח את הרותיה ביקיה. אלימות קשה מאוד מאוד של מנחם, כנראה מהאכזרים שבמלכי ישראל, והוא, מספרים לנו, שולט במשך 10 שנים. תנסו למקם את עצמכם משנות, נאמר, 747 עד 737 לפני הספירה. אלה הימים של מנחם, ובאמצע, באמצע הימים האלה, אנחנו יודעים שעושה תגלת פלעשר את המסע שלו לארץ ישראל. בערך בשנת 740 הוא מחליט לנסוע לארץ, 740 לפני הספירה, תגלת פלעשר מחדש מסע, ואז אומר לנו בעל ספר מלכים: בא פול מלך אשור, וייתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידו איתו. זאת אומרת, פול זה כינוי, כינוי של תגלת פלעשר, כנראה כינוי בבלי, זה תואר כבוד שהוא שולט גם בעיר הקדומה בבל, ויש לנו אפילו תעודה אשורית של ממצא מאוד מאוד מעניין של תגלת פלעשר, שאומר, אומר בשפתו שלו: קיבלתי מס מעת רצין בארץ דמשק, וממנחם מהעיר שמרון. זאת אומרת, אנחנו מקבלים ממש עדות כפולה, גם פנים מקראית בספר מלכים ב' פרק ט"ו, וגם מתוך הכתבים של תגלת פלעשר, נאמר בדיוק אותו דבר, שמנחם מהעיר שומרון נותן 1,000 כסף נותן למלך אשור כדי שישחרר אותו. זאת אומרת, בעצם כאן אנחנו כבר הופכים להיות מדינה שנתונה לחסותה של אשור הגדולה. ה1,000 כסף האלה, אנחנו יודעים על סמך ממצאים ארכיאולוגיים, שזה המון המון מיסים שהשית מנחם על תושבי הממלכה, בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, כשמשלמים הרבה מיסים, יש גם מרד. עיין ערך ירובעם בנבט ושלמה. יגאל ידין חפר בשומרון, מצא 60 חרסים עם כתב עברי, ובין החרסים הוא מצא גם רשימות של מיסים למלכות, שזה מיסי יין ומיסי שמן, והוא מתארך אותם בשנת 738. דבר מאוד מאוד מעניין, ממש בימי תגלת פלסר וימי מנחם. זאת היא עדות היסטורית שלישית, כן? יש לנו גם כתובת, יש לנו פנים מקראית, ויש לנו על החרסים, אנחנו שומעים את המיסים האלה, וככה אנחנו מבינים שנכנסים לתקופה שמצד אחד אשור היא הכתובת לתשועת ישראל, נכון? והצד השני זה שמנחם שולט בעריצות על פני הארץ, ובין לבין אנחנו מתחילים לחוות את החוויה של ארץ נטולת אלוהים. כן, זה מה שראינו בפרק הקודם, שגם בלי שהגיע אשור, אנחנו כבר ראינו במצב של השפל הגדול. פרק ה' שלנו הוא הפרק שמתאר את העליבות הזאת, שאנחנו משלמים מיסים לאשור, ומנחם עריץ עלינו. אז תראו איך זה נראה. כשאנחנו פונים למעלה, בתחילת הפרק, שימעו זאת הכהנים, הקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו. זאת אומרת, הוא הולך פה מהכהנים לבית ישראל, אבל הכתובת בסוף זה בית המלך. כולם צריכים, כי לכם המשפט, פח הייתם למצפה ורשת פרוסה לתבור. עכשיו, ממש, הרעיון הזה, שאתם בעצם מפילים בפח, את המצפה ואת התבור, על ידי מה? על ידי זה שאתם משעבדים אותם בכוח ונותנים את המיסים לאשור, בסוף זה יתגלגל עלינו. ואז הוא מתאר את, אני ידעתי את אפרים, ישראל לא נכחד ממני, הזנת אפרים, נטמע ישראל, הכל רוח זנונים בקרבם ואת אדוני לא ידעו. אתם הולכים להישען על אשור, אתם הולכים להישען בכסף לשלוט, באלימות אתם הולכים לשלוט, וענה גאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים יקשלו באבונם. ואז הוא אומר, בערה קשל גם יהודה עמם. מה קרה ביהודה באותם שנים? זה דבר מרתק. אנחנו בעצם נמצאים קרוב קרוב בסוף ימי עוזיה, עוד לפני ימי אחז. נגיע לזה בהמשך, אבל לא כאן. מה שמציע לנו הנביא הושע כאן, הוא מציע לתקוע שופר בגבעה וחצוצרה ברמה בערי בנימין. הוא מציע לכולם ולומר, להתריע התראה, אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה. הוא רוצה להתריע התראה, אתם הולכים פה לאבדון. והוא מאיר גם הערה פוליטית, היו שרי יהודה כמשיגי גבול, עליהם ישפוך כמיים עברתי. תבינו, הושע הוא נביא ישראלי, הוא נביא ישראלי והוא מאוד מאוד אוהב את ישראל, הוא מאמין בישראל, הוא מאמין בישראל במובן של ממלכת ישראל. חלק מהמאבק שלו זה גם מול יהודה. מה קורה ביהודה? יהודה רואים את ה... התרפסות הזאת, אם תרצו, של ישראל לאשור, הם מבינים שיש פה חלון הזדמנויות מדהים, עדיין ימי עוזיה מלך יהודה, ואנחנו היהודים, כלומר ממלכת יהודה, פולשים אל עבר הירדן המזרחי לאזור הגלעד, ואנחנו בעצם נכנסים שם לממלכת ישראל המזרחית, נכנסים ונוטעים שם יתד. אומר על זה הושע, היו שרי יהודה כמשיגי גבול, מה אתם עושים שם? עליהם ישפוך כמיים עברתי, גם אתם יגיע יומכם. ואנחנו יודעים שלא רחוק היום שיגיע הדבר הזה, כשאשור תצטרך את תעלה גם על יהודה, ואז יבוא אחז וימסור את המפתחות לידי אשור. זה יבוא עוד כמה שנים, אבל לא עכשיו. עכשיו הוא מתאר את זה, איך שמה אתם הולכים אל אשור, הוא לא יוכל לרפוא לכם, לא יגיע כמזור, אתם לא מבינים. התיקון צריך לבוא מבית ולא מחוץ. למה אתם פעם אחר פעם נופלים לתוך הדבר הזה? אתם צריכים ללכת אל הכתובת הנכונה, ללכת אל השם. ואז הוא אומר בעצב, הוא אומר בכאב את הפסוק האחרון, אלך, אשובה אל מקומי, עד אשר יאשמו וביקשו פניי. בצר להם ישחררוני. כל עוד הם מרגישים שהם על הסוס, כל עוד הם מרגישים שהם על הגובה, כל עוד הם חושבים שעל ידי מיסים הם מסוגלים לקבל את חסות של מלך אשור, הם ימשיכו בעוולותיהם, הם ימשיכו בשיקוציהם, הם ימשיכו באלימות וברמיסת הכבוד של הזולת, הם יתנהגו כמו שהתנהגו בימי מנחם. אבל כשיגיע יום, אני אלך אל מקומי, אומר הנביא בשם השם, אני מסתלק, יום יבוא אתם תדפקו אצלי בדלת ויגידו, אנא השם הושיע, בצר להם ישחררוני, והצר להם, לצערנו, ממש ממש לא רחוק.